הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הרפורמיסטית, בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הרפורמיסטית. אנחנו נחשוף ונספר לכם על סוגיות מעניינות ומרתקות שקשורות לנושא דת ומדינה, ואנחנו מקוות שתהיו איתנו. והיום אנחנו נדון בצורך להשמיע כל יהודי נגד גזענות ולמען חיים משותפים. אחד הנושאים החשובים שאנחנו עוסקות בהם כבר 20 שנה, הוא באמת השמעת כל יהודי נגד גזענות. הסיסמה שלנו היא, גזענות היא לא היהדות שלנו, כי אנחנו מאמינות ומאמינים שכולנו נבראנו בצלם אלוהים, ולכן לכולנו יש זכות ליחס שוויוני ומכבד. אנחנו יוצאות כבר הרבה שנים כנגד מי שעושה שימוש ביהדות כדי להפיץ שנאה, כנגד ערבים וכנגד קבוצות נוספות. זאת הופעה מחרידה שלמרבה הצער רק הופכת ונהיית יותר נפוצה. חשוב להבין קודם כל שהסתה לגזענות היא עבירה פלילית בישראל, שהעונש שלה הוא עד 5 שנות מאסר. למרבה הצער היא לא נאכפת, לפחות לא כלפי יהודים שמסיתים נגד ערבים. בשנת 2022 אנחנו פרסמנו דוח שסקר את הנושא של האכיפה הסלקטיבית של עבירות הסתה, והראינו שנאכפות כנגד מסיתים ערבים אבל לא נגד מסיתים יהודים. כך למשל, רק לתת דוגמה, בין 2014 ל-2019, 77% מכתבי האישום שהוגשו על עבירות ההסתה הוגשו נגד מסיתים ערבים. אחד המקרים המובהקים של הסתה שנעשית על בסיס מקורות יהודים הוא המקרה של בן ציון גופשטיין, שעומד בראש הארגון הגזעני להבה. ארגון שבקסות של פעולה נגד התבוללות נוקט באלימות נגד ערבים באופן עקבי וממושך. אנחנו ניהלנו מאבק משפטי מאוד ארוך כנגד הארגון הזה וכנגד העומד בראשו. בסופו של דבר, ב-2019 הוגש כתב אישום על הסתה כנגד גופשטיין. גופשטיין הורשע לאחרונה בהסתה לטרור. למרבה הצער, הוטל עליו עונש קל מאוד של עבודות לתועלת הציבור. העונש הזה לא משקף את חומרת מעשה, ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב אחרי הפעילות של הארגון הזה. חלק מהרבנים שמסיתים נגד ערבים הם רבנים שמועסקים על ידי המדינה. זה אומר שהם גם כפופים לדין משמעתי. ואנחנו דורשים להעמיד מנהיגים כאלה לדין משמעתי על אמירות מסיתות שהם משמיעים, תוך שהם עושים שימוש במשרה שלהם. הדוגמה הבולטת לרב כזה היא רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו, שעושה שימוש במשרה שלו כבר עשרות שנים כדי להסית נגד ערבים. אנחנו דרשנו שהוא יועמד לדין משמעתי, ובאמת בגץ קיבל את העתירה שלנו וקבע שצריך להעמיד אותו לדין משמעתי, בגלל אמירות רבות מסיתות שלו גם כנגד ערבים וגם כנגד ציבורים נוספים כמו קהילת הלהט"ב. בשנה שעברה הוא סוף סוף הועמד לדין משמעתי. לצערנו עדיין מכהן כרב העיר צפת, אבל כן צריך לציין שהניסיון שלו להיבחר לרב הראשי של ישראל, הראשי הספרדי, ממש בחודשים האחרונים לשמחתנו כשל, אחרי שאנחנו דרשנו שפסק הדין של בית המשפט העליון שקבע שהוא מסית, הובא בפני חברי האספה הבוחרת, וכאמור הוא לא נבחר לרב ראשי. היום למרבה הזוועה הגזענות התנרמלה, בוודאי במסדרונות השלטון. אנחנו צריכים לזכור ולהזכיר שפעם, כשהרב כהנא נבחר לכנסת בשנות ה-80 של המאה הקודמת, כל חברי הכנסת האחרים הוקיעו אותו והחרימו אותו. ובעקבות הכניסה שלו לכנסת, בעצם תוקן החוק והוכנסה העבירה של הסתה לגזענות, וגם נקבע שאפשר לפסול מועמדים לכנסת על בסיס הסתה לגזענות. מאז 1992 אף מועמד לא נפסל בשל הסתה לגזענות, אף מועמד לכנסת, מפני שבית המשפט העליון קבע, ובצדק, שצריך להעביר ראיות נכבדות כדי לשכנע את בית המשפט לפסול מועמד בשל הסתה לגזענות. בשנת 2019 אנחנו ביקשנו לפסול 4 מועמדים של מפלגת עוצמה יהודית, ולראשונה מזה 30 שנה בגץ קיבל את הבקשה שלנו ופסל 3 מהמועמדים שביקשנו לפסול, גופשטיין, ברוך מרזל ומיכאל בן ארי. לצערנו את המועמד הרביעי, תמר בן גביר, הוא לא פסל. אני חושבת שזאת הייתה טעות קשה של בית המשפט, אנחנו כולנו רואים את התוצאות הקשות של אי הפסילה שלו. אבל כן חשוב לציין שבאותו פסק דין של בית המשפט העליון מ-2019 נאמרו דברים מאוד מאוד חשובים. דברים כמו, הגזענות מנוגדת לחלוטין לערכי היסוד שעליהם הוקמה המדינה, ועלינו כיהודים מוטלת חובה מיוחדת להיאבק בה ללא פשרות, וגם המסורת העברית רואה בכבודו ועיקרו של האדם שנברא בצלם אלוהים, והשכנת השלום בין הבריות ערכים נעלים ביותר. השפלת כבוד האדם נחשבת במורשת היהודית עבירה חמורה. אחת התופעות שראינו אחרי הטבח הנורא של השבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו היא עלייה במפלס הגזענות. אני אגיד שזמן קצר אחרי המלחמה, בסוף אוקטובר 23, פרסמה התנועה הרפורמית גילוי דעת שיוצא כנגד גילויי גזענות כלפי הציבור הערבי. אנחנו הבהרנו שעם כל הכעס והכאב הנורא אי אפשר לבוא ולהחתים ציבור שלם. אנחנו מפעילות מאז 2017 מרכז לנפגעי ונפגעות גזענות שמעניק סיוע משפטי לקורבנות של גזענות, ובשנה האחרונה, בשנת 2024, הגיעו אלינו יותר מ-400 פניות של נפגעי ונפגעות גזענות. אנחנו ראינו עלייה דרמטית, לצערנו, במפלס הגזענות. הגיעו לנו מקרים כמו אישה שלא נתנו לה לזכור רכב, כי סוכנות השכרת הרכב אמרה לה שהם מזכירים ליהודים בלבד, או נוסע ערבי שלא אפשרו לו לעלות לאוטובוס רק מפני שהוא ערבי. אנחנו מסייעים, ובמקרים מתאימים לוקחים את התביעות האלה לבתי המשפט, כי כל התופעות האלה הן לא חוקיות, וקורבנות גזענות מגיע להם פיצוי כספי מצד מי שיפלו אותם. אבל לצד המאבק החשוב מאוד הזה בגזענות, שאנחנו כאמור מובילות הרבה הרבה שנים, ובטח לנוכח המצב הנוכחי שבו חברי הממשלה משמיעים אמירות ונוקטים במדיניות גזענית, חשוב מאוד להעמיד גם חזון נגדי, חזון של חיים משותפים. והתנועה הרפורמית מפעילה מזה שנים תוכנית בשם שכנים, שמפגישה חברי קהילות רפורמיות עם ערבים, תושבי יישובים סמוכים, כדי להעמיק את הקשר ולהנמיך את חומות הניכור. ובשנה האחרונה הרחבנו את פעילות החיים המשותפים ועודדנו עוד ועוד קהילות רפורמיות לעסוק בנושא הזה כדי להציב לחברה הישראלית חזון חלופי. לא להיכנע לחזון הקיצוני של שנאה, של הנצח תאכל חרב, אלא לפעול כדי ששני העמים שחיים יחד על פיסת הארץ הזו יחיו חיים של שיתוף, כבוד וסובלנות הדדית. אז בשנה האחרונה, ביום המאבק בגזענות, בחודש מרץ, קיימנו כנס נוגע ללב בנושא חיים משותפים במרכז לאוביק בחיפה. ביום ירושלים השתתפנו בצעדת זכויות האדם והסבלנות, בהובלת ארגון קול רבני לזכויות אדם. זאת הייתה צעדה שהייתה קונטרה למצעד הדגלים האלים והגזעני שצועד לצערנו ברוב המוסלמי מדי יום ירושלים. ובחג החנוכה קיימנו סדרת אירועי מביאור, סדרת אירועים של הדלקת נרות בין דתית שמעלה על נס את האור שלה ביחד. אחד האנשים ששמים במוקד העשייה שלהם את נושא החיים המשותפים הוא הרב עודד מזור, רב קהילת כל הנשמה בירושלים, חבר מזכירות מרם, מועצת הרבנות הרפורמית בישראל, ומורה בתוכנית הישראלית לרבנות בהיבו יונן קולג', שיש לי הכבוד והעונג לארח היום. עודד, תודה שאתה פה.
היי אורלי.
אז בוא נתחיל מזה שאולי תספר בכמה מילים על עצמך, וכמו שאני שואלת כמה וכמה אורחים ואורחות שכבר היו פה, איך הגעת להיות רב רפורמי? יש לי איזו תחושה שהסיבור שלך טיפה שונה.
אז אני עודד, יליד הארץ, בן להורים ילידי הארץ, וממש גדלתי בתוך התנועה הרפורמית. ההורים שלי נפגשו בוועידה של התנועה. אז אני גדלתי ממש בפנים, היו לי כל מיני אפיזודות ארוכות שנים, האמת היא, בתנועות אחרות, שכנות וטובות, התנועה המסורתית, גדלתי בנועם, תנועת הנוער של התנועה המסורתית, וגם הייתי בגרעין נחל שם, אבל כשהבנתי שאני רוצה להיות רב, ושמה שמעניין אותי מבחינת לימוד, ואיך אני מדמיין את החיים שלי, ומעורבות בקהילה, שהמקום שלי הוא בתנועה הרפורמית, והדברים התפתחו והתגלגלו, ואני כבר 5.5 שנים הרב של קהילת כל הנשמה בירושלים.
ונגיד אולי שגם אביך רב ואחותך רבה.
ובאמת... אבא שלי, קודם כל אבא שלי, בזכותו, בזכות ההורים שלי ביחד, ואחותי רבה בקהילה בנהריה, שבה סבא וסבתא שלנו מצד אמא היו חברי קהילה לפני הרבה שנים.
וואו, זו ממש סגירת מעגל. תכף נדבר כמובן על העשייה שלך בכל הנשמה ובהקשרים אחרים, אבל אני כן רוצה רגע להזכיר שאני יודעת שאתה שולח את הילדים שלך לבית ספר דו-לשוני בירושלים, ולמרבה הצער במחוזותינו זה די נדיר. באמת אין הרבה אופציות ואין הרבה הורים שבוחרים לשלוח את הילדים שלהם לחינוך יהודי-ערבי. אז אני רוצה רגע מילה על ככה שתספר לנו על קהילת בית הספר יד ביד, נכון? כן. בירושלים.
בית ספר יד ביד בירושלים, אחד מ7 בתי ספר יד ביד ברחבי הארץ, והיחיד שהוא מגני ילדים ועד סוף התיכון. אנחנו ידענו מההתחלה שזה המקום שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בו, ושהחיים עם שפות מגוונות ודתות מגוונות ונרטיבים מגוונים יהיה המקום שבו הילדים שלנו יגדלו, וב16 חודשים האחרונים, אז פרוץ המלחמה, זה נהיה עוד יותר מהותי וקריטי, ועמוק, ועמוק בכל יום מחדש, להביא אותם לשם, להפקיד אותם בידי צוות של מורות ומורים, שיש בהם הכל, והחברות והחברים שלהם, והמשפחות שלהם, חלקם מגיעים מעבר לקו הירוק, ולפעמים לא יכולים להגיע כי יש מחסומים. בקיצור, מקום שיש בו באמת את כל הסיפור של ההוויה שלנו, אבל של אנשים שרוצים שיהיה פה טוב לכולנו ביחד. ממש ככה.
אני חושבת שזה באמת ככה חוט מקשר לאורך כל השיחה שלנו, של דווקא עכשיו, של דווקא במצב הזה, הבחירה הזו היא בחירה אמיצה וחשובה. ובהקשר הזה אני רוצה לדבר על הקהילה, על כל הנשמה, שהיא באמת אחת הקהילות הרפורמיות היותר אקטיביסטיות, שעוסקת הרבה בנושאים של צדק חברתי, ואחד הנושאים שאתם מתמקדים בהם הוא באמת הנושא של חיים משותפים בין יהודים וערבים. זה לא מובן מאליו לצערי בכלל במדינה שלנו, ובוודאי לגבי קהילה שנמצאת בירושלים, אז אני אשמח ככה לשמוע ממך על העשייה הקהילתית שלכם סביב הנושא של חיים משותפים.
לקהילת כל הנשמה יש היסטוריה ארוכה של מעורבות חברתית, הרבה לפני שאני הגעתי לשם. הרב המייסד, הרב לוי ויימן קלמן, זה חלק ממי שהוא מאז ומעולם, והוא בנה את הקהילה עם המודעות הזו. זה לא במקרה שגם הבית הפתוח בירושלים הוקם כעמותה בתוך קהילת כל הנשמה פיזית, כי אף מקום אחר לא הסכים להריח אותם. ובשנות העשרה של האלפיים, כשהארץ סערה סביב נושא הפליטים ומבקשי המקלט מאפריקה, אז חברי וחברות קהילה בכל הנשמה לקחו את הנושא הזה כנושא מרכזי מאוד של עשייה קהילתית ותמיכה בארגונים ובמשפחות ובפרטים מתוך קהילת מבקשי המקלט האפריקאים בירושלים. וגם היום הקשרים הללו נמשכים והעשייה משותפת. אני ברגע הזה חושב על מי שהיה במשך שנים אב הבית שלנו, אדם שביום ראשון עד שישי עבד אצלנו אחראי על הבניין, ובשבת היה אחד הכמרים בקהילה של הפליטים האריתראים בירושלים, איש נפלא, ברנה, וכיום הוא נמצא בקנדה, כי מדינת ישראל לא השכילה למצוא את הדרך שיהיה לו פה מקום, והוא משפחתו עברו לקנדה, וזה כואב, זה כואב, זה אנשים שבאמת רצו ליצור פה קהילה, לא כדי להתמקם ולהשתקע בישראל, מבחינתו ברגע שיהיה אפשר לחזור לאריתריה, אבל מדינת ישראל רק בגלל עצם העובדה שהם נוצרים, ואולי זה גם קשור לצבע האור שלהם, החליטה שצריך לעשות כל מאמץ כדי שלא יהיה להם פה טוב, והם יאלצו לעזוב. לגבי הנושא היהודי-ערבי, הקהילה רואה את זה כמשהו מרכזי וחשוב כבר הרבה שנים, והרב לוי הנהיג שממש בסוף התפילה, כל תפילה, אנחנו מסיימים עם תפילה לשלום, נוסח שחיבר רבי נחמן מברסלב, אבל מוסיפים אליו משפט פסוק מתוך המסורת המוסלמית של תפילה לשלום, אללהומה אנטה סלאם ומינקה סלאם, אלוהים אתה השלום וממך השלום, והנוסח של התפילה גם מודבק בתוך הסידורים שלנו וגם תלוי על הקיר בבית הכנסת, כדי להגיד שלשפה הערבית ולאסלאם, שזו אחת האמונות של מי שדוברים את השפה הזו, יש מקום ואנחנו שואפים לשם שנוכל גם להתפלל וגם להגשים את זה ביחד. בירושלים זה מסובך, כי בירושלים הרבה מאוד מהחברה הפלסטינית הם נמצאים מעבר לאיזשהו קו שחוצה את העיר, גם אם הוא מדומיין, והם לא בעלי זכויות באופן מלא ולא בעלי אזרחות באופן מלא, וזה תמיד יותר מורכב, כי זה לא כמו לנסות למצוא חיבור וקשר בין קהילה יהודית ישראלית לקהילה פלסטינית עם אזרחות ישראלית מלאה, אבל בכל זאת מצליחים, ויש פרויקטים שבאים והולכים ומתחלפים ומתחדשים, וביוזמה של מעגל מופלא של חברות וחברי קהילה אצלנו, דווקא אחרי שהתחילה המלחמה, פועל אצלנו בית קפה לשפות של חבר'ה שיושבים ביחד, יהודים וערבים, מדברים ביניהם עברית, ערבית ואנגלית. זה פתח קטן כדי דרכו ליצור קשרים אנושיים אמיתיים.
אז אני באמת הזכרתי קודם את הנושא של, שבחנוכה בעצם עשינו אירועי מביא אור, האירוע המרכזי באמת היה בקהילת כל הנשמה, שבו כמה קהילות רפורמיות, בין היתר גם הקהילה שלכם, סיפרו על המפגשים האלה, ובאמת אצלכם זה היה אותו בית קפה לשפות. ובאמת לספר על הנכונות הזאת, או היכולת, או הרצון לייצר את המפגשים האלה, ואני חושבת שמה שמאוד מאוד נגע בי, וזה היה ערב מאוד מאוד מרגש, היה שאנשים לא ניסו לטשטש את המציאות, או לטשטש את הקשיים, לא אמרו, הכל מקסים, אנחנו חברים אחד של השני, והכל טוטים, אלא אמרו, לא, זה מאוד מורכב בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, ויחד עם זה אנחנו לא מבטרות ומבטרים, ואנחנו בוחרות ובוחרים להמשיך את המפגשים האלה, כי זו הדרך שאנחנו מאמינות ומאמינים בה. אז אני ממש מאוד מתחברת למה שאתה אומר, וזה, גם אם זה משהו קטן, בוודאי אצלכם שזו פעילות שהיא נמשכת, זאת אומרת, זה לא משהו חד פעמי, וזה באמת חלק מהאני מאמין של הקהילה, ובוודאי יש פה שינוי אמיתי, אבל דיברת ככה קצת על פסוק בערבית, הפסוק מהאסלאם שאתם כוללים בתפילה לשלום, ועל כך שבירושלים זה מורכב, ואותי ככה משהו מאוד מטריד זה שבאמת דתות יכולות ללכת לכל מיני כיוונים, לצערנו בהרבה מקומות, לא רק בארץ, אלא בהרבה מקומות בעולם, אנחנו רואים איך שדתות זה גם כוח מאוד מאוד מפלג ומקצין, הרבה מהקיצונים נשענים, אנחנו רואים את זה בוודאי באזור שלנו, גם על אמירות דתיות, ומצד שני, אנחנו מאוד מאמינים ומאמינות שדת יש לה גם מקום לאחד ולחבר. ואני רוצה לשאול אותך ככה, איך אנחנו יכולים לייצר את המצב שבו אנחנו נשתמש דווקא בדת, מבחינתנו ביהדות, אבל ביחד עם שותפים אחרים, כדי לחבר דווקא במציאות כל כך קשה וכואבת?
תראה, אני חושב שקודם כל, זה לא שהדתות בעצמן בונות ומזינות את הקיצוניות הזאת. הקיצוניות הזאת מוטבעת בנו כבנות ובני אדם. כנראה יש בנו את הצד הזה של לרצות לדאוג רק למי ששלנו ולשנוא את מי ששונה מאיתנו ולרצות את הפילוג ואת המאבק. יש אנשים כאלה, היו קולות כאלה במאה ה-20 דווקא, חזקים ביותר היו דווקא מהמקומות החילוניים בחברה האנושית. אבל אולי יותר קל להצדיק את זה כשבאים עם איזושהי אמירה של אלוהים בחר בנו. לא משנה איך נקרא לאלוהים הזה, ולא משנה מי זה אנחנו שטוענים את זה, אבל אם נגיד אלוהים בחר בנו, עכשיו יש לנו הצדקה לעשות כמעט הכל. אז אולי זה לא שהדת היא המנוע לקיצוניות, אלא על בסיס תפיסה ששמה את דבר האל אל בני האדם, ואיזושהי פנייה שלא צריכה להיות מבוססת על הוכחות, אלא על התגלות ועל חוויה ועל רגש מאוד מאוד חזק, נורא קל לבנות ולבסס ולהעמיק את השורשים של תפיסות גזעניות ושל שנאה ואיבה. לפעמים זה לא גזעני בכלל, זה יכול להיות בתוך אותו עם באירופה במאבק בין פרוטסטנטים לקתולים, כי יש רצון במאבק ולהראות שאנחנו הכי הכי.
אז איך נאבקים עם הנטייה הזאת, שכמו שאתה אומר, תבואה? בסוף באנשים, איך אנחנו יכולים לקחת באמת את הדת, את העשייה שלך הזו, זה חלק מאוד מרכזי, בלבוא ולקחת את זה, ודווקא מתוך הדת, דווקא מתוך היהדות, לבוא ולהגיד, אני מנסה לקדם ערכים אחרים, אנחנו לא ניכנע לתפיסות האלה, לתפיסות הגזעניות, והתפיסות של העליונות יהודית.
אז מבחינה הזאת, כמו שהבחירה להפוך את הדת לכלי לגזענות, זו בחירה עקרונית, פנימית, אישית, להפוך, להשתמש, אין לי בעיה במילה הזאת, להיעזר בדת בתור משהו שנוגע אל הלב ואל הרגש ואל הרוחני ולאו דווקא השכלי, בתור להגיד לא, אנחנו צריכים למצוא את מה שמחבר בינינו, את מה שעושה מאיתנו משפחה אנושית אחת, להדגיש ככל שאפשר בכל רגע את העובדה שהאמונה שלנו לא ממקמת אותנו מעל אחרים, אלא נותנת לנו את הייחודיות שלנו, ולא את הייחודיות שלו, ולא את שלה, ולכל אחד ואחת מאיתנו יש את מה לתרום. אני לא מתייחס אל היהדות שלי בתור איזושהי אמת גבוהה משמיים, וכל השאר זה שקר וחזב. זו פשוט האמת שלנו. זו האמת שלנו, זה השבט שלנו. כשטיילתי באפריקה בטיול שלי אחרי הצבא, זה היה ממש רגע של הערה כזאת, הגעתי לאיזה מעבר גבול, והייתי צריך למלא פרטים, מספר דרכון ותאריך פקיעת הדרכון, כל הדברים האלה רגילים, והיה שם עמודה שהייתי צריך למלא מאיזה שבט אני. ופתאום זה כאילו התחבר לי נורא חזק, אני יהודי כי אני אולי, כנראה, לפחות לפי הסיפור המשפחתי, אני משבט יהודה, ובשבט שלנו ככה אנחנו מתייחסים אל האלוהות, ככה אנחנו מנכיחים את האלוהות בחיים שלנו. זה של השבט שלי, ולשבט ההוא יש מנהגים אחרים, ויש סיפור קצת אחר על איך הכל נוצר והתהווה. ואם אני מתייחס אל מי שאני והזהות שלי, בתור, זה פשוט המשפחה המורחבת שלנו, אז ברור לי שלמשפחה המורחבת האחרת יש את הסיפור שלהם. ואם נשב ביחד סביב אותה מדורה בערב ונשמע ונשתף את הסיפורים בינינו, אז אנחנו נגלה מה משותף ומה מעשיר וגם מה מבדיל, וזה בסדר. ויכול להיות, ואני חושב שזה המצב שלנו כרגע, שאנחנו מגלים שהמאבק הוא לא בין יהודים לערבים, יהודים למוסלמים או נוצרים, המאבק הוא בין אלה שרוצים להצליח לחיות ביחד, לעבוד קשה כדי לחיות ביחד, לבין אלה שממש לא רוצים שזה יוכל להתממש.
בין קיצונים למתונים, ובעצם לבוא ולומר שאנחנו, התפקיד שלנו פה בעולם הזה, זה לראות איך אנחנו מייצרים עולם טוב יותר, שבו, כמו שאתה אומר, גם אם יש לנו דעות נפרדות והשתייכויות אחרות, אז איך אנחנו מצליחות ומצליחים לחיות ביחד.
אני רק מעדיף לא קיצונים ומתונים, כי אני יכול להיות מאוד קיצוני בעמדה הזאת שלי.
כן.
אני חושב שזה בין בדלנים למחברים. אנחנו בצד של המחברים, ויש את הצד של הבדלנים, והם יכולים להיות עם כל מיני כותרות, יש ביניהם המון משותף שהם מתכחשים לו. הם הבדלנים, אנחנו המחברים.
מעניין, אז אני אגיד שאני כמובן מאוד מסכימה איתך, אני כן חושבת שאנחנו היום במציאות מאוד מאוד קשה בישראל, שבה לצערנו אותם או קיצונים או בדלנים, יש להם כוח פוליטי מאוד מאוד משמעותי. אגב, לפי כל הסקרים אנחנו רואים שבאמת השוליים המאוד מאוד קיצונים של הממשלה הזאת, כן, אם זה בן גביר או סמוטריץ', לא נהנים בוודאי מתמיכה אדירה בציבור, אבל לצערנו יש להם כוח פוליטי משמעותי, והשאלה שלי, איך אנחנו משנים את המצב הזה? כי בסוף יש לנו באמת משימה, שהיא באמת, כמו שאתה אומר, משימה לחבר, או באמת לקדם ערכים של סובלנות ושל אהבת האדם, ואנחנו במלחמה מאוד מאוד קשה, כשאני מדברת כמובן על המאבק הפנימי, שבו הציבור בארץ, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, בא ואומר, אולי הערכים האלה הם נאיבים, אולי הם לא מחוברים היום למציאות, איך אנחנו יכולים לבוא ובעצם לשכנע או להפוך את זה ליותר מיינסטרים? זאת אומרת, דווקא במציאות המאוד מאוד קשה הזאת של אחרי השבעה באוקטובר.
קודם כל, אין לי שום בעיה עם נאיביות. אם יש משהו שדת שמה במרכז שלה, זה את הנאיביות. אנחנו מצווים להמשיך להיות נאיבים. מה זה לקום בבוקר? להתפלל, מודה אני, מודה אני, ברכות השחר, לשיר הללויה על העולם ועל הבריאה, ואז לעמוד בתפילת העמידה עם רצף של בקשות, ולבקש שיהיה יותר צדק ושוויון, ושיש שפע בחקלאות, ושכולנו נוכל להתקבץ לכאן ביחד, והברכה האחרונה החותמת היא על השלום, וזה לא משהו רפורמי, זו היהדות שלנו, היא תמיד מסתיימת עם עושה שלום במרומיו. השאלה רק אם נתמקד רק בעלינו ועל כל ישראל, או נוסיף כמו שאנחנו בקהילות שלנו מקפידות ומקפידים לומר, כל ישראל וכל יושבי תבל. אבל הרעיון הבסיסי הוא נאיבי, תמיד להסתכל, אפילו האמונה במשיח, לא משנה אם זה משיח פרסונלי, או שיום אחד יהיו ימים טובים יותר של גאולה לכל העולם, זה נאיביות מיסודה. אנחנו מתעקשים על הנאיביות הזאת. הדבר הבא הוא לדעת מה האחריות שלנו בתוך זה, ולא רק להגיד את המילים ואז לצאת החוצה ולהתנהל כאילו חוקי המשחק של העולם הם אלה שיכתיבו. אנחנו רוצים להביא את הנאיביות הזאת לתוך היומיום, כי זה יהיה התיקון. זה נאיביות מעשית, אקטיבית, זה תקווה. זה למשוך את הקו הזה מתוך התפילה אל היומיום, ולהגיד מה אני צריך לעשות היום ביום הזה כדי שזה יתממש, להסתכל מסביב ולראות מה המקומות שבהם אנחנו, יש לנו נקודות עיוורון. כמו שאנחנו לא רואות ורואים לפעמים את האפליה בתוכנו, בקרבנו, בין קבוצות, בין המגדרים וכולי. איך החברה שלנו באופן רחב מתנהלת כאילו אין פה 20 ומשהו אחוז מהאוכלוסייה שהם פלסטינים אזרחי ואזרחיות ישראל. איך אנחנו לא רואים ורואות את ההשפעה של ההתנהלות היומיומית שלנו על מי שגרים מעבר לקו שנמצא פה. ומה עושים עם זה? מה עושים עם הנוכחות של שפה ערבית? מה עושים עם הנוכחות של דוברות ודוברים? התרגלנו במעגלים שלנו שאם אנחנו רואים פרסום של אירוע ויש בו רק גברים שדוברים, אז ישר נזדעק. למה לא הזמינו אישה לדבר? אבל ומשהו שאני ממש מודה לאשתי, שבזכותה אני יודע לשים לזה לב, כי זה התחום שהיא פועלת בו. כשאנחנו מסתכלים על נושא שקשור למרחבים שהם לא נושאים יהודיים, נקרא לזה, אלא כלל ישראלים. אז למה אין שם דובר או דוברת ערבים? למה אנחנו מזמינים רק דוברים יהודים לדבר ומקבעים את זה כאילו כל הידע אצלנו וכל האחריות אצלנו?
לגמרי, לגמרי, לא, אני לגמרי מתחברת, אני אבל באמת רוצה לחזור למה שאמרת, אני חושבת שיש הרבה אנשים שלא מספיק יודעים שבמקורות שלנו אפשר למצוא באמת המון המון דברים, שבסופו של דבר כן מקדמים את הערכים האלה של הסובלנות ושל אהבת האדם, כי נזכרת כמובן את עושה שלום במרומם, אבל כמובן הביטוי של כן, ואהבת לרחק כמוך, וכמובן לכולנו לפני... נבראנו בצלם, וכמובן, ואהבת את הגר, שמוזכר 36 פעמים בתורה יותר מכל מצווה אחרת, זה משהו שהרבה אנשים לא יודעים, אבל אנחנו כן בוא נהיה כנים, ונגיד שבמקורות שלנו אפשר למצוא הכל, גם וגם וגם.
במקורות שלנו אפשר למצוא הכל, כי המקורות שלנו, לתפיסתנו, הם מקורות אנושיים. אנחנו, אבותינו, אמותינו, דורות על גבי דורות, הם אלה שכתבו את הטקסטים הללו, ואנחנו בוחרים לראות בהם כיסוד האמיתי של חיינו, ולבנות משם, אבל הם בני אדם, הם בני אדם. כשלפני שבוע, קראנו את פרשת יתרו. הפרשה שבה יש את מעמד הר סיני ועשרת הדיברות. יכלו לחלק את התורה לפרשות בכל מיני דרכים. יכלו לתת לכל פרשה שם בכל מיני שמות מתוך המילים הראשונות שפותחות את הפרשה. דווקא הפרשה של מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, היא בפרשה שקרויה על שם אדם שהוא לא מתוך עם ישראל, על שם אדם, קודם כל, ועל שם אדם שהוא לא מתוך עם ישראל. למה? למה המסורת שלנו עשתה את זה? פתחנו על זה שיחה בשבת שעברה בקהילה, לפני קריאת התורה, ואז אחרי קריאת התורה והפטרה, ביקשתי מהאנשים לשתף מה הם חשבו. ועלו דברים מאוד מאוד חזקים על האמירה שלפני שעם ישראל מסוגל לעמוד שם לקבל את התורה, אחרי שבשבילם במשך מאות שנים, הלא יהודי או הלא עם ישראל, זה המצרים המשעבדים. ובסוף הפרשה שלפני כן, פרשת בשלח, המלאק תוקף אותם. ומזה נובע כל העניין של זכור את אשר עשה לך המלאק עוד מעט פורים. אבל אתם לא תהיו מסוגלים לקבל את התורה, אם לא תפגשו גם את יתרו. את האדם שהוא לא יהודי, ויש בו חוכמה. והוא יודע לראות אתכם, והוא רוצה לשמוח ביחד איתכם, ולעזור לכם לבנות חברה מתוקנת, הוא זה שעוזר למשה רבנו לבנות מערכת, ואז כשתבינו שיש מצרים, ויש פרעו, ויש המלאק, ויש יתרו, וזה לא עניין של האם אתה מתוכנו או מבחוץ, אלא עם איזה נקודת מבט אתה מסתכל על העולם, יהודי או לא יהודי, עכשיו אתם יכולים להיות בשלים, לקבל את התורה. ואותו דבר גם לגבי משה עצמו בתור בן אדם. הוא היה צריך לחזור מלהיות מנהיג מאוד מאוד גדול, ללהיות המחותן של יתרו, והאיש של ציפורה, והאבא של הילדים שלו, ומשם הוא יכול לקבל תורה.
נדם. באמת נפלא. אני רוצה לשאול אותך, כמו שאני שואלת בדרך כלל את האורחים שלי, אם אתה מסתכל קדימה, לעתיד, במציאות לא פשוטה, אתה אופטימי?
לימדו אותי חכמות וחכמים ממני שאופטימיות זה מעשה פסיבי מדי. זה להאמין שאיכשהו יהיה טוב. אני אופטימי מטבעי, משהו בגנטיקה המשפחתית עשה אותי אופטימי, אבל אני לא רוצה להסתפק בלהיות אופטימי. אני מלא תקווה כמשהו שמחייב אותי למעשה. בני אדם יכולים להרוס, לקלקל, הרסנו, קלקלנו המון. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אז תאמין שיכולים גם לתקן. ואני מאמין, ממש מאמין שאפשר.
וואו. אני רוצה לסיים בדברים שאתה אמרת, בצעדה בין דתית לזכויות אדם ושלום וסובלנות, שהזכרתי שצעדנו בקיץ האחרון ביום ירושלים. אתה נסעת שם דברים מרגשים לצד מנהיגים מדתות אחרות, והתחלת את הדברים שלך עם שיר שכתב דניאל באומגרטן, שהולך כך. ביום שאחרי הפיגוע, הירקות נותרו בסדר מופתי אצל הירקן הערבי. לא אמרנו דבר, אך מפגש מבטינו הודה. אנחנו אזרחי מדינה שטרם נוסדה. ואתה הוספת אחרי זה, אנחנו בני ובנות הארץ הזו, מאמינים ומאמינות בדתות שונות, ולכל אחת מן היסטוריה ארוכה ומפוארת, אך גם כואבת וחסרה כשהיא רק לעצמה. מן העיר הזו, ירושלים, אל קודס, אנחנו חייבים לומר את הדבר בקול. חייבת לבקוע קריאה גדולה של שלום, קריאה שנובעת ממפגש המבטים והיכולת להודות, להודות בטעויות, להודות בכאבים, ולהודות על החובה הקשה כל כך שיגור עלינו, ללמד את עצמנו, את כולנו, את מצוות החיים, השלום, החירות והתיקון. אנחנו, אזרחי המדינה שנייסד מחדש, הארץ שנקים מן ההריסות. תודה עודד על השמעת קול צלול, אמיץ ובלתי מתפשר נגד גזענות למען חיים משותפים. הקול הזה נחוץ יותר מתמיד דווקא עכשיו. תודה רבה רבה שבאת ועל כל העשייה שלך, ותודה לכם שהזנתם והזנתם. להתראה בפרקים הבאים.
רפורמיסטית בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי. הפודקאסטים של 103 FM.